הייתי רוצה לדבר היום על נקודה של תפילה. נראה לי שזה משהו די מוכר, גם ההרגשה היא שזה די לאוס גם כן. מדברים על זה המון בלי סוף, אבל כמה שזה קיים וכמה שמדברים על זה, זה עדיין נושא שצריך ברור. זה משהו שתופס לנו המון המון מקום בחיים. נוגע ברגשות מאוד עמוקים שנמצאים בבן אדם, תלותיות, צורך לריצוי. והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בכלל, זה כמו קשר שלנו עם אנשים בדרך כלל, הוא הרי קשר של דיבור. וגם כשאנחנו באים לתפילה, אנחנו באים לפתוח עם הקדוש ברוך הוא קשר של דיבור. ובמקום הזה מתערב המון המון מחשבות, אמונות, מסקנות. ואני אגיד לכם את האמת, אני מדבר במקום פנימי שלי, אני פשוט מנסה לברר לעצמי את הנקודות, ואני לא יוצא לגמרי ברור. אז אני מברר את זה בכל הרבדים שאני מכיר לפחות. אם זה פשוט הרב חיים בגדר בתפילה והרמב״ם והרמב״ן. אם זה אסד דרייסוד רבונון. ועכשיו נסרתי שיעור בישיבה שם איפה שאני עובד על אבי עזרי. פשוט לברר את האבי עזרי שם בהלכת תפילה, שאבי עזרי מאוד יפה. אבל זה יותר ברובד של הלומדס. ואני מנסה גם לברר את זה יותר במקום של הקשר שלנו, התפיסה שלנו, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כשבעצם התפילה זה הביטוי של הקשר. אז נתחיל דבר ראשון, סיפור חמוד שקרה לאחרונה, חבר שלי מהשכונה, חברוסה שלי בתקופות מסוימות, שהיה בבית חולים, אברך צעיר, בן 34-35, היה בבית חולים עם חור ברירה. במוצאי יום כיפור, הוא גמר לבנות את הסוכה, הלך לישון, באמצע שינה הרגיש כאבים, התעורר, הלך לטרם, טרם אמרו לו שאין שום דבר, שלחו אותו הביתה, יום למחרת הוא כן הגיע, נסע בסוף לבית חולים, התברר שיש לו חור בריאה. יש לו חור בריאה, הוא שכב שם, והם אמרו לו, אני לא יודע עד כמה שהוא מספר, הם אמרו לו שצריך לעשות ניתוח, בשביל להדביק את החור הזה, לסגור את החור הזה. וניתוח יש בו כמה וכמה סיכונים, גם ניתוח בריאה, גם הם מותחים את הריאה בשביל לסגור אותה, יש בזה כמה סיכונים, והרופא ישב איתו בערב, הוא טיפוס כזה צ'למר עסיסי, והוא אוהב להתווכח, והוא אוהב לריב, והוא אוהב קיצור, אתם יכולים לדמיין לעצמכם את האופי הזה. היה לו גם קטע, הם שואלים אותו שם אם הוא אלרגי למשהו, הוא אמר כן, הוא אלרגי לכאב, תנו לי הרבה הרבה מורפיום, אני רוצה לך הרבה, הוא אלרגי לכאב, בסדר, הוא חגג שם. תכלס, הרופא אומר לו, תשמע, אין מה לעשות, אין דרך שזה נסגר, זה ייסגר רק עם ניתוח, אתה חייב לעשות ניתוח. הוא אומר, יש דרך שזה ייסגר. מה? תפילה. ככה הוא זורק לרופא. הרופא, הוא סתם הרים להנחתה, מה שנקרא, כן? זרק משהו. הרופא אומר לו, כן, ככה אתה אומר, יש מחקר, אומר של אנשים שהיו חולים, שתי קבוצות של אנשים שהיו חולים, קבוצה אחת התפללו ולא הלכו לרופא, קבוצה שנייה הלכו לרופא ועשו מה שהוא אמר ולא התפללו. אומר, אלה מתו ואלה הבריאו. אלה שהתפללו מתו, ואלה שהלכו לרופא ושמעו מה שהוא אמר, הבריאו. ככה, אתה יודע, הרופא גם מתעצבן, נפל בפח שלו, כן, של האברך הזה, והוא אמר לו, ואתה תראה שאני מבריא בלי ניתוח. אני אתפלל ואני אבריא בלי ניתוח. הוא אמר לו, בוא נראה. טוב, יום למחרת הרופא מגיע, נעשה צילום, הוא אמר, זה נקי. זאת אומרת, החור נסגר לבד. הרופא מגיע אליו, אמר, שמע, אני מרים ידיים, אני מרים ידיים, במקרה שלך תפילה עזרה. מעניין. אני פשוט מכיר את הבעל המייסף, זה מתאים, הסיפור אמיתי. יש מושג כזה של תפילה שאנחנו מכירים. השאלה, מה בעצם אנחנו עושים בתפילה? אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, ומה? מנסים לשנות את דעתו? אנחנו מתעקשים איתו, אנחנו רבים איתו. מישהו חולה, כן? היה שבוע האחרון, הרבה תפילות, הרב שטיינמן חולה. עכשיו, יפה, הרב שטיינמן חולה, זה ברור שזה הכל בגזרת עליון, נכון? הכל משמי. יפה. עכשיו אנחנו באים ומנסים לשנות את דעתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאילו אנחנו מתפללים, זה לא עוזר, אז אנחנו נתגייס כולנו ביחד ונתפלל עם כל העוצמה ולא נשאיר לו ברירה. כאילו נפציץ אותו עם אלף ספרי תהילים ברצף ובכותל וכבר החל, וביום התשיעי, בשנה התשיעית, בדקה התשיעית, וזה כאילו לא תשאר לו ברירה. זה ברור שזו הסתכלות מאוד מאוד ילדותית, כן? זה לא, אנחנו לא באים להכריח את הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא בסיפור, זה בכלל לא בפרשה. לבוא להכריח אותו, רק מה כן? מה המקום של תפילה? אז זה נראה לי דבר די ידוע, ההסתכלות הכללית של מובא ברשי ובראשיס, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, ואדם עין לעבוד את האדמה. זה אומר רש"י שלא היה מי שמכיר בטובתם של גשמים ומתפלל עליהם. זאת אומרת ככה, בגרון העד יעלה מן הארץ. התחיל, מערכת הגשם התחילה לפעול, עלה חום, עלה עד מן הארץ, והתחיל מערכת של רוח, מערכת של עידוי, שזה בעצם מעלה מים, גשם, והגשם צריך לרדת. אבל הגשם לא ירד אם לא יהיה מי שיכיר בטובתם של גשמים, מישהו שיתפלל על זה. זאת אומרת, יש לפעמים שהשפע מוכן, רק צריך מישהו להתפלל על הגשם הזה, להתפלל על השפע הזה, ולהוריד אותו על ידי השפעה של תפילה. ואז, ואדם עין לעבוד את האדמה, שלא היה מכיר בטובתם של גשמים, להתפלל עליהם, אבל כשאדם הראשון הגיע והתפלל, התחיל לרדת גשם. אז זה רש"י בבראשית, שאומר שיש בעצם, כאילו, שפע צריך לבוא לעולם, והשפע הזה צריך פשוט להמשיך אותו. וההמשכה של השפע נעשית על ידי כוח התפילה שלנו. אנחנו מתפללים והשפע מגיע. זה דבר אחד שהוא בעצם, נראה לי שהרעיון הזה קיים הרבה. אבל נראה לי שיש פה שאלה שהיא מאוד רצינית בעניין הזה, שאנחנו הרי יודעים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, נכון? כל דעוביד גמורה, כל דעוביד רחמונה, לטעבוביד, גם זו לטויבו, אם זה אנחנו משגמזו, אם זה רב עקיבא, שאומר כל מה דעוביד רחמונה לטעבוביד. אז מה, לכאורה, מה המקום לתפילה? תאר לעצמך שילד מקבל משהו, כן, אני יודע, מקבל לגו. הוא אומר, לא, אני רוצה לגו יותר גדול. טוב, זה לא לטוב, לגו הקטן, לגו הקטן לא טוב לך. אתה תבלע אותו, זה יכול להיות רע לך. כל מה שקדוש ברוך הוא אומר, עשה לזה טובה, זה לא מילים, זה אמיתי, זה מציאות, כן? זה מה שאנחנו מאמינים. המציאות היא כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. אז מה יש לבקש? מה יש להתפלל? אז מה נאמר? שכנראה יש שתי מסלולים. זאת אומרת, יש מסלול אחד אם כן תתפלל, מסלול שני אם לא תתפלל. המסלול שאם כן תתפלל, אז יבוא משהו טוב שהוא מתאים לך ברמה אחת. אם לא תתפלל, יבוא משהו טוב ברמה אחרת. מה זה בעצם? איך זה עובד? אז באמת יש מקום, יש הרעיון הזה קיים בדברים של הרב הירש, רבשים של רפאל הירש. רבשים של רפאל הירש אומר בפרשת ויחי, על הפסוק ראו פניך לא פיללתי, והנה ראה אלוקים אותי גם את זריך. הוא אומר, מה זה ראו פניך לא פיללתי? פיללתי זה לשון מחשבה, כן? לשון מחשבה, לא פיללתי, לא חשבתי לראות אותך, יוסף, והנה ראה אותי אלוקים גם את זריך, אני רואה גם את מנשה ואפריים. אז יש פה, פיללתי זה מחשבה. הוא אומר, תפילה מגיעה מהמקום הזה. זאת אומרת, תפילה היא בעצם עבודה על המחשבה של האדם. אם תפילה, אומר הרב הירש, אם תפילה הייתה רק הבעת בקשות, בקשת תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, היה אמור להיות שתפילה משתנה לפי הגיל, לפי המצב, בוקר, צהריים, ערב, היה אמור להיות כל פעם ניסוח אחר. למה? כי כל גיל אדם צריך משהו אחר. אדם עשיר, אדם עני, אדם צעיר, אדם מבוגר, אדם חולה, אדם בריא, אדם בגטרות ואני לא יודע איפה, ואדם שחי באושר בארץ ישראל של היום. כולם מתפללים אותה תפילה מגיל 3 עד גיל 80. בכל המצבים, משהו פה מזר, משהו פה מאוד חשוב. אם זה תפילה, זה בעצם מה שאתה צריך, תבקש. אז מה שאתה צריך, תבקש, התפילה משתנה. היה אמור להיות תפילה לבחורים בישיבה קטנה, תפילה לבחורים בישיבה גדלה, תפילה לאברכים בכולל, תפילה לעובדים לפרנסתם, כל תפילה הייתה אמורה להיות סגנון אחר. תפילת בוקר, תפילת צהריים, תפילת ערב. פעם אחת אתה מבקש על שלווה, פעם אחת אתה מבקש על עשייה, פעם אחת אתה מבקש על מנוחה, פעם אחת אתה עכשיו הולך הביתה להיות עם הילדים, אז אתה בכלל מבקש בקשה אחרת. נכון? פה יש בקשה על חברוסה, זה פה יש בקשה... המצבים משתנים, החיים משתנים, תפילה אמורה להשתנות, אם תפילה היא רק לבקש בקשות. רק מפה מוכיח הרב הירש, שהתפילה היא באה ממקום אחר. התפילה בעצם באה לשנות את המחשבה שלנו. זאת אומרת, אדם מתרגל, כשהוא חי בעולם, הוא רואה מציאות מול העיניים, והוא מתרגל לחיות במציאות הזאת, הוא רואה את המציאות מול העיניים, והנה, זה, משהו, זה קיים. אתה יכול לפעמים לצאת מהעולם לכמה דקות, אם זה סוג של התבודדות או סוג של הערה מסוימת. כן, יש כאלה שעושים את זה עם חומרים כימיים, אבל זה דבר שלא מחזיק בכלל, זה הכי גרוע מכולם, אבל לא משנה. אבל יש גם לפעמים מעל חומרים מסוימים, אנשים מגיעים לסוג של הערה, סוג של הסתכלות אחרת על העולם. הבעיה היא שגם אם זה בא ממקום אמיתי ויציב, רב מוישה שפירה ישב פעם עם אדם, אבל תשובה, שהיה מדבר, והוא דיבר כל מיני הערות, הערות באלף, כן? וואו, הסתכלויות על העולם. והוא דיבר מאוד עמוק. דברים מאוד יפים, ורב מוישה מאוד נהנה ממנו. בשלב מסוים, רב מוישה קלט שהוא מסניף כל מיני חומרים. הוא מיישן, הוא כאילו משתמש עם חומרים. ורב מוישה מאז פשוט זנזל בו, לא רצה לשמוע ממנו כלום. זה לא, פשוט, זה לא בפרשה. אין אפשרות כזאת. הערות מזה זה דמיונות. זה לא, זה, לעשות כל מיני התנוצצויות כאלה, זה לא דברים אמיתיים. אבל אנשים רואים את זה כסוג של הסתכלות אמיתית, כן, על חיים, על דברים, הערות מסוימות. אבל יש לפעמים שבן אדם יוצא מחוץ ליישוב, או יוצא מחוץ ליישוב במוח שלו לפחות, כן, ופתאום יש לו הסתכלות חדשה על החיים. הבעיה היא שאתה חוזר לחיים, זה נעלם. בשביל להסתכל אחרת על החיים, אתה צריך לתרגל. ותרגול זה פשוט אימון, כרגיל. כמו כל דבר צריך 10,000 שעות אימון, שמי שרוצה לדעת לנגן, או לדעת לצייר, או לדעת לשיר, או לדעת לנעום, או 1,000 דברים, כל דבר בחיים, 10,000 שעות אימון, זה המינימום, זה הבסיס בשביל להצליח באמת. תפילה, אימון בעצם כל יום 3 פעמים. בוקר, צהריים, ערב. אתה חוזר על התובנות הבאות. הכל מהקדוש ברוך הוא. דעת מהקדוש ברוך הוא, רפואה מהקדוש ברוך הוא, תשובה מהקדוש ברוך הוא, גאולה מהקדוש ברוך הוא, כל דבר שיש מהקדוש ברוך הוא, פרנסה מהקדוש ברוך הוא, חוזר על זה. עוד פעם, 3 פעמים ביום, מעונת הפעוטות ועד זקנה וסביבה. חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועל ידי זה אתה מתפלל, אתה משנה את המחשבה שלך. אתה גורם לעצמך להסתכל על המציאות בצורה אחרת. זה בעצם העבודה של תפילה, כמו שהרב הירש מגדיר אותה. העבודה של תפילה זה לא לשנות את הקדוש ברוך הוא, זה העבודה של תפילה זה לשנות את עצמך. העבודה זה אני צריך להשתנות. התפיסה שלי על החיים צריכה להשתנות. ההסתכלות שלי צריכה להשתנות. וזה העבודה של תפילה. האמת היא שאני אני, אני, אני אגיד לכם, אני מחבר פה כמה גישות וכמה שיטות, אני מקווה שאני לא מבלבל יותר מדי, אז לכן קחו את זה ברבו מוגבל. אבל יש מהלך, נראה לי, כמו שאני מבין את זה, שיש שתי מהלכים בתפילה. אם לא יותר, מינימום שתי מהלכים. מהלך אחד לתפילה, זה כמו שאנחנו מגדירים עכשיו, תפילה כעבודה. זאת אומרת, איזה עבודה שבלב, זו תפילה, אני צריך לעבוד על הלב שלי, אני צריך לעבוד על התחושות שלי, על תפיסת עולם שלי, על הדברים שאני חווה בעולם, וזה נעשה בכוח תפילה. כשאני מתפלל, אני משנה את התפיסה שלי, אני משנה את המיינדסט, כמו שזה נקרא, את התפיסת עולם, את התפיסת מחשבה, את הצורה שבה אני מסתכל על דברים, החזרה על היסודות האלה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, המון המון פעמים גורמת לי להסתכל על החיים אחרת. כמובן, כשזה נעשה מתוך מחשבה, מתוך הבנה של התהליך, כן, כשאדם יעשה את המדיטציה הזאת בלי אפס מודעות אלא מלומד, ברור שחסר לו היה. אבל העומד לפני המלך, כן, תפילה לפני המקום, והחזרה של הדברים באמת מובילה את הבן אדם לשינוי הזה. וכמה שזה חזרה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אומר סבסדר בדרושס, שאהב עשוי לנביס ישראל לעם חוב, תותר ומצחוקים משפטים ישראל למעלתו, על כן, השם אלוקינו, בשוכבינו וקומינו, נוסיח בחוגך ונשמח בדברי ישראל עושך ומצייסך, לא ילום ועד, כי אהם חיינו וברך אמינו ואם נהגה יומם ולא ילום, אומר, והדברים האלה חוזרים על עצמם, וכל הזמן מתחדש בהם עוד ועוד. אומר, מי שמתבונן בתפילה, לא עוברת עליו תפילה בלי חידוש. בלי חידוש מתוך התפילה עצמה, ואבוס חל תוסר ממנו לא ילום, אם זה לשתי הכיוונים. גם האהבה שלך אלינו, אל תסיר מאיתנו לעולמים, וגם האהבה שלנו אליך, אל תסיר ממנו לעולמים. זה שתי החלקים בו זמנית. אבל זה חידוש, חידושים בתפילה. אבל זה חלק אחד של הוידה, כשאדם צריך בעצם התפילה כאני מול הקדוש ברוך הוא. אני עומד מול השם ועובד על עצמי. זה הוידה שבלב, זה המצווה של תפילה. יש פה חלק נוסף בתפילה, שזה בעצם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא כהמשכת שפע. זאת אומרת, לא כי אני עושה מצווה וכל מצווה שהאדם עושה, אז הוא ממשיך על ידי זה שפע, אלא להמשיך שפע מהמקור העליון, להביא שפע לעולם, להביא גשם לעולם, להביא בריאות, רפואה, כל דבר שלא יהיה, להביא אותו לעולם, וזה גם נעשה בכוח של תפילה, אבל זה כבר סוג תפילה אחר. יש פה תפילה כבקשת רחמים, ויש פה תפילה כעבודה שלנו. יש שתי תפילות שונות. תפילה כבקשת רחמים זה יכול גם להיקרות בשם שיחה. למה? כי זה לאו דווקא עומד לפני המלך. זה יכול לבוא כיציאה מהדרך הרגילה. הדרך הרגילה, תפילה רגילה, חייבת להיות חזרה על אותו טקסט. כי העבודה על עצמי תהיה, לא אם זה כל פעם שונה, וכל פעם מהלב, ואיך שזה נפתח לי, וכל פעם בסגנון אחר. העבודה של תפילה זה דווקא באותו טקסט, באותו צורה, אם עומדים רגליים סגורות, ואומרים ומשתחווים, ו... זה העבודה. העבודה היא בעצם להכניע את העצמי מול הקדוש ברוך הוא. ההכנעה מול הקדוש ברוך הוא. ויש חלק שני בתפילה, ושזה תפילה של יותר תחנונים לפני המוקויים, בחרבי ובקשתי, בצלויסי ובאוסי, כן? הבאוסי, החלק של הבקשת רחמים, שזה כבר באמת תפילה שמשתנה, וזה תפילה של בקשת רחמים. וזה בעצם כל דבר שעובר על האדם, שהוא מקשר אותו לקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל, מבקש להמשיך את השפע, זה החלק הזה. יש מאמר של רב צודוק, נראה לי שזה בקוי מצמינכו. אומר שיסודוסוי בהר הרי קודש. יסודוסוי בהר הרי קודש. היסודות של היהדות הם שתי הרי הקודש. יש שתי הרים קדושים ביהדות, נכון? יש הר סיני ויש הר המוריה, הר הבית. הר סיני זה תוירה. הר המוריה, הר הבית, זה תפילה. דברים פשוטים, כן, הר סיני ניתנה תורה, והר המוריה זה מקום האבוידו, מקום תפילה, כי התפללו אליך דרך ארצם ודרך העיר אשר בחרת, בבי הבית אשר בניתי לשמך, כל התפילות אדם מכוון את עצמו כנגד בי קודשי הקודשים. זה ששתי הערים האלה, זה תורה ותפילה, זה דברים פשוטים וברורים. עכשיו, רב צודק אומר שהשתי הערים האלה, הביטוי שלהם בעבודה שלנו גם כן מאוד מאוד קיים. הר הקודש של הר סיני זה תל, עבודת התורה. על לימוד התורה. לימוד תורה זה דווקא הר סיני. למה הר סיני נקרא סיני? על שם הסנה. הסנה שהוא בעצם הצמח הפשוט מכל הצמחים, הנמוך ביותר מכל הצמחים. נכון? אין בו שום תועלת, חוץ מזה שהוא נשרף, כן? ככל הסירים תחת הסיר כן שחוק הכסיל. אומר הגאון שכל אדם יש לו משהו למכור. כסיל, טיפש, אין לו מה למכור. מה יש לו למכור? שהוא יודע לצחוק. זה, בעלי חיים לא יודעים לצחוק, והוא כן יודע לצחוק. זה משהו יותר מבעלי החיים. אבל אותו דבר, הסירים תחת הסיר. כששורפים את הקוצים, הם עושים רעש גדול. למה? כי כל העצים נותנים פרי, נותנים צל, עושים משהו, תורמים לאנושות. אבל הסירים, הקוצים, הם לא תורמים כלום. אבל כששורפים אותם, אז הנה הם מועילים משהו. אז לכן הם עושים רעש גדול בזמן השריפה. אז ככל הסירים תחת הסיר, כן צחוק הכסיל. כשכסיל צוחק, הוא צוחק מאוד מאוד בקול. למה? כי הנה, גם אני אכול למשהו, ואני שונה מבעל חיים במשהו. כך אומר הגוי. בכל אופן, אז זה אומר סנה. סנה בעצם אין בו שום צורך, הוא דבר מאוד מאוד נמוך. ותורה ניתנת על הר סיני. תורה מתפשטת ומתרחבת, ככל שאדם יותר נמוך, הוא יכול לקבל תורה יותר. עכשיו, זה משהו קצת עמוק, ואני רוצה שנתמקד פה, מה זה בעצם תורה? תורה, במובן הזה, זה לא לדעת את החשבון ברשב"ו. התורה פה הכוונה של ההתרחבות וההתפשטות בלב. זאת אומרת, איך שהתורה נקלטת אצלך? ואתה יכול לראות את זה בצורה מאוד, מאוד חדה. אתה רואה, נכנס, אתה יודע, איזה חילוני, נהג מונית עם ככה כיפה שעומדת על השפיץ של הקודקוד, אתה יודע, בקושי עומדת שם, והוא שומע, אתה מדבר איזה דבר תורה, והוא אומר שהרמב״ם אומר שהתפילה זה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו. אז איך הוא מבין את זה? וואו, תפילה זה לעמוד, לדבר עם אלוקים. תופס את זה, הוא מתפעל מזה, הוא מקבל את זה. הלמדן, כשהוא שומע את זה, מה הוא אומר? רגע, איך זה מסתדר עם הלמדן בפרק י' שכוונה זה רק בברוכה ראשונו? ואיך זה מסתדר עם הגמרא בברוכה ל' ד' והחי ותחולק? ועם הכסף משנה זה צריך להוסיף תפילה קצורו, ויש בו על זה רבחל, רב חיים ואבי עזרי. באמת יש, אין בעיה, אבל הוא מונח שמה. מה הבעיה? שהוא מונח יותר מדי שמה. אני לא אומר, אתה לא צריך עכשיו להפוך להיות נהג מונית עם כיפה של לכבוד הבת כנסת, אבל כשאתה מתיישב ללמוד, אתה צריך ברמה מסוימת, בסוף הרב חיים, בסדר? לא בתחילת הרב חיים, אבל בסוף הרב חיים, להתרחק שנייה, ולהגיע למקום של קטנות. זאת אומרת, לא למקום של גדלות וגבהות, והנה אני יודע ויש לי ואני מנסה להשוות, ולהכניס את זה לתוך המסגרות הקיימות אצלי. אלא תתנקה שנייה ותן לדברים להשפיע עליך. בסדר? תשבור רגע את הלוחות. זה הדרך לקבל לוחות שניות. לוחות שניות זה תורה שבעל פה. תורה שמתחברת שאנחנו מביאים את התורה לעולם. התורה שבכתב הייתה תורה שאין בה שכחה. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. נכון? זה התורה של לוחות ראשונות. תורה שמגיעה מהשמיים, על הלוחות כתוב כל התורה, אין בהם שכחה, אין בהם תפיסה. אנחנו מקבלים אותה כמו שהיא. תורה שיש לנו היום זה תורה של לוחות שניות, של יום כיפור. תורה שחטאנו, הפסדנו, והיום אנחנו יוצרים את התורה. כשאתה לוקח את הטקסט הקדוש הזה, כן? של תוירה או גמורה או חזל, איפשהו. ואתה מנסה להבין את זה במוח שלך, אתה יוצר חיבור של המציאות לאור האלוקי הזה של התורה, והחיבור הזה, זה מקדש את העולם. זה הקדושה הכי גדולה שאפשר להביא לעולם. זה כל המושגים החסידיים של העלאת ניצוצות ותיקוני עולמות, זה קורה ברמה הגבוהה ביותר, על ידי שהמוח האנושי שלי, הגוש ג'לי הזה, מתעמק להבין את דבר האלוקים כמו שהוא מאיר לנו דרך הדברי תורה. זוכר ברוך, שזה בחינת דיבור, אבל זה קורה בנו על ידי, כשאני בא לדון על הסטנדר הזה, מה דינו בשבת, או כל מיני הלכות כאלה, אני בעצם לוקח את הסטנדר הזה, מכניס אותו לתורה, מדבק אותו בתורה. בסדר, זה העבוד של תורה, לכן התורה זה הכי חשוב מהכל. יותר מהכל, יש מאמר של האדמור הזה, כן, הבעל התניא על זה בשבוע הזה, מאוד מאוד עמוק. היתום מעורדתו ויתום, יתום מהכל, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה. זה בעצם הבדל של תורה. אבל איך מקבלים תורה? תורה, אומרים חז"ל, כמו מים, עוזבת מקום גבוה והולכת למקום נמוך. יש פה שתי חלקים, זה לא רק הולכת למקום נמוך, היא עוזבת מקום גבוה. אם אתה בטוח שאתה יודע, ואתה מתחיל עכשיו לחשבן רק את כל הסוגיות, זאת אומרת, אתה מנסה להכניס את זה לכלים שלך, היא עוזבת מקום גבוה. עוד פעם, ידיעת התורה יהיה לך, אבל את האור של התורה לקבל, אתה צריך להתנתק שנייה ולקבל את זה כמו שהוא. אני אומר, זה אבוי לקשה, בפרט למי שגדל בעולם הישיבס, ומכיר את השפרח, ואתה יודע, חי את הלומדס, אז המיינדסט שלנו, הכיוון מחשבה שלנו בסיסי, אנחנו מיד רצים ללומדס ולחבר את זה למה שאנחנו מכירים. וצריך להתגבר על זה. אני אומר, אני גם מגיד שיעור בישיבה, אז ככה שאני מכיר את זה, אתה חי שם, כן? אתה חי בתוך המערכת של לחשבן את הסוגיות. אז זה בעיה אבל. כי אם אני רוצה שהדברים ישפיעו עליי, אני רוצה שהדברים יאירו אליי, שיהיה התפשטות והתרחבות בלב של התורה, שהתורה תאיר אותנו, אתה צריך לרגע לשכוח. פורים, במה אנחנו עסוקים? חנוכה הולך להיות עוד מעט, נכון? במה אנחנו עסוקים? אני שמח שאתה שואל, כי אני שם לב שאני פשוט עברתי פה לשפה אחרת, כן? אני אביא דוגמה, פורים, כן? אתה יושב בפורים, ובמה אנחנו עסוקים בפורים? שים לב, הוורטים שלנו, פלפולים. כן, אומון, והחשבי רויש, ומה היה סבורה, ומה היה פה, ומה היה שם. ברחנו מאוד מאוד מהפשטס. אם תהיה מסוגל בפורים, לשכוח שנייה מהכל, אולי קצת בעזרה של יין, אבל לשכוח שנייה מהכל, ולשאול כמו ילדה בגן, ששואלת את הגננת שושי, מה קרה? והיא אומרת לה שהיה גוי, רשע, שרצה להרוג את כל היהודים, והוא רצה שכולם אחד כולם יהרגו אותם, ואתה תיבהל. וואו, באמת? רגע, מה, להרוג את כולנו? למה? כי הוא המולק והוא שונא אותנו. ומה קרה? ומרדכי הצדיק התפלל, וכולם התפללו וצמו שלושה ימים, ובסוף תלו אותו על העץ וכל היהודים ניצלו. אתה תשמח בזה. אתה תשמח בזה. לא בפלפולים ובלומדס ובאלף חשבונות אחרים שאתה היום ממציא בשביל לשמוח. למה? כי אתה לא מסוגל לשמוח בדברים הפשוטים. שים לב, רבס בחיידר, הרבה פעמים מלמדים את הילדים, רצים למדרושים. ויש לי חבר שטוען שלמה הסיבה שמרצים למדרושים? אומר, כי הרבא כבר לא מתרגש מהפשט. הוא מכיתה ג' הוא כבר קורא את זה כל שנה שניים מקרו ואיך הוא תרגום, אז הוא כבר לא מתרגש מהפשט. אז הוא הולך ומלמד את הילדים עם כל מיני מפורשים ופלפולים וכל מיני טוירס. כשלמען האמת, הסיפור בעצמו שכתוב בתורה הוא מאוד מרגש. אני ראיתי את זה אצל הילדים, יש לי בן 4.5, חזר שבוע שעבר, עם עשיו ויעקב, הסיפור היה כל כך מרגש אותו, זה היה הסיפור הכי יפה שיש. אבל אתה היום לא תתרגש מהסיפור הזה, כי אתה כבר זקן. אז אתה לא מתרגש מהסיפור הזה. עשיו ויעקב, אתה כבר עסוק, איך הוא קנה את הבחורו, והריבוש, והקצוע הסברי שאין חס, בסדר, אין בעיה. או שאתה מחפש, או כיוונים אחרים, בעומק. אבל אנחנו כבר שוכחים את הפשט. מה הבעיה? שהפשט נשאר של כיתה ג' רבי דוד היה רבי מעולה, אין לי שום טענות עליו. אבל אתה כבר לא בגיל, מה שנקרא, כן? אתה כבר לא בן שבע. ולתפוס את הדברים היום, זאת אומרת, העבודה היא לקחת החומש, לפתוח את פרשת השבוע, ולקרוא את זה כאילו מעולם לא שמעת את הסיפור. תקרא את מגילת אסתר כאילו מעולם לא שמעת את הסיפור. אתה בא עד לקנרות חנוכה? אל תחשוב על זה כבר פעם ה-15 או ה-20 שאני עד לקנרות חנוכה. כי באמת, פעם 15-20, אז זה לא מרגש, אלא אם כן, התברר לך שלעד לקנר חנוכה זה ראש דייבס נחל, וזה בחינה של נפשינו חיקסון להשם, כמו שכתוב בקדוש הסלוי, או לא יודע, או באריזה, אתה תמצא כבר איזה משהו. אבל אתה שם לב שאתה בורח, אתה לא מתמקד, אתה לא שמח בחנוכה, אתה מחפש ריגושים חיצוניים. והעבודה שלנו במידה מסוימת, בעיקר בחלק של תירה, זה העבודה של להתרגש מהדברים הפשוטים, לחוות אותם כאילו מעולם לא חווית. זה עבודה, אבל זה אני יכול להגיד מניסיון, זה מאוד מספק. זאת אומרת, כשאתה עושה את זה, ואתה חווה את פורים, אני לא אומר, זה עבודה, לחוות את פורים בתור ילד בגן, זאת אומרת, אתה לא ילד בגן, אתה כבר, בכל זאת, עברת כמה שנים מאז, ואתה כן יודע, אתה מגיל, וכבר למדת את הגמורה, ולמדת את המדרש, ולמדת את הפירוש של הגויים, ולמדת, אתה יודע הרבה, אבל עכשיו אתה חווה את זה מחדש, זה עוצמתי פי אלף. ואתה פתאום מתחבר לקודש ברוך הוא. אתה שמח. בדברים, בדבר בעצמו, לא בחיצוני. מגיע פסח, ואתה יושב וקורא את האגדה שהיה עם ישראל במצרים, והם סבלו ועינו אותם בפשט, הפשט של הפשט, מה שאתה אומר בהגודה. אתה שם לב בהגודל, כן, תקשיב ותראה, הרבה יהודים תמיד חכומים. מה הם אומרים במפרשים את ההגדה? יש הרבה לומדס והרבה וורטים והרבה דרושים, אבל לא בפשט עצמו, כי הפשט עצמו נראה להם שהם כבר יודעים. אבל אם תקרא את זה עכשיו כמו שמעולם לא קראת, אתה כן תחווה את הדברים ותתרגש מאוד מזה שהשם הציל את היהודים. הוא פסח עליהם והציל אותם. זה מאוד מאוד מרגש. רק זה דורש קצת, אני אומר, זה דורש עבודה פנימית. כן, זה לא עבודה חיצונית, זה עבודה פנימית. זה לא לקרוא הרבה ספרים, אדם, למרות שהספר קורמו מאוד עוזר, ומכירים? לא יצא לכם לקרוא? ספר מומלץ. ספר כאילו שיש סופרת אמריקאית אחת כתבה, זה מתורגם גם לעברית, כתבה כאילו לתאר את יציאת מצרים מתוך ספר קריאה, ספר מתח. ילד שגדל בבית מצרי והוא חווה את הכל. אבל זה גם דברים שעוזרים, כי הם עוזרים לך בעצם לחזור כאילו לתפיסה הבסיסית. לא, עזוב כל הפלפולים והמדרושים, לחזור לדברים בעצמם. וכשאתה מגיע לזה, אתה באמת מתרגש מהדבר בעצמו. טוב, זה אבוי לגדולה מאוד. אני אומר, אפשר רק להנחיש את זה בצורה, דוגמה אחת נוספת, כשאתה משחק שחמט. אז יש בן אדם שהוא באמת שחקן שחמט טוב. מגיל 7 הוא משחק שחמט. אבל אתה יודע מה קורה? הוא עושה את אותה פתיחה כמו בגיל 7. הוא עושה את אותם טריקים כמו בגיל 7. למה? כי אז הוא ניסה כמה פתיחות, והוא ראה שהפתיחה הזאת היא הכי טובה. אז הוא נדבק לפתיחה הזאת. זה יפה, הוא משחק טוב, אין לי טענות אליו. אבל אם הוא היום ישכח לרגע איך משחקים שחמט, ישכיח מעצמו איך משחקים שחמט, הוא יצטקל על לוח שחמט כאילו מעולם לא ראה אותו, והוא יתחיל לחשוב, רגע, מה זה? זה חייל. איך הוא הולך? אחד או שתיים? אחד או שתיים? זה אומר שכל אחד מאלה יכול ללכת או לפה או לפה. וואו, בסדר. רגע, הוא יכול ללכת גם באלכסון? לא. רגע, חייל הולך רק ישר. הוא לא יכול לחזור. אף פעם, טוב. סוס הולך ככה. פתאום, תכלס, הוא לא ישכח את כל מה שהוא יודע, כי בפועל הוא יודע את זה. אבל הוא יגיע פתאום למסקנה, אתה תשבור את הלוחות. יישר כוחך ששיברת. ואז תתגלה התורה שבעל פה. ברור לי ששחקן שחמט שיעשה את זה, ישחק מהיום והלאה שחמט ברמה אחרת לגמרי. למה? כי הוא עכשיו שבר את כל הדברים שהוא התרגל אליהם, הדברים שהם מאובנים כבר בראש שלו, ומסתכל על הכל מחדש. ובעצם בתירה אנחנו כל הזמן צריכים להיות במצב הזה. התורה היא אור גדול מאוד. אתה צריך אבל, אני לא מדבר, צריך ללמוד בלומדס, כן? אבל אחרי כל הלומדס אתה מגיע למשהו שכן אמור להיות קשור אלינו, ולהתפשט בנו ולהתרחב בנו ולחיות אצלנו בלב, זה דווקא לתפוס את הדברים בצורה, רגע. אני נכנס עכשיו כמו, אתה יודע, נהג מורית חילוני שלא ידע מה החיים שלו. וואו. ראית מה כתוב פה? מדהים. זה מרגש. ואז אתה חווה את הדברים לגמרי אחרת. זה תירה. תירה נתפסת ומתרחבת ומתפשטת בלב רק כשאתה במקום מאוד מאוד נמוך. אז אתה צריך לדעת להשפיל את עצמך, להגיע למקום נמוך, אפילו לרגע, בשביל שהאור, לקלוט את האור הזה. ככה רגע את האור הזה ותרוץ איתו לאיזה שתי קלטריה שאתה רוצה, כן? אין לי בעיה. אבל הקליטה של האור לא יכולה לבוא במקום גבוה. הלומדס כן, אבל הקליטה של האור עצמו לא. ולכן, אם זה שמוס, אם זה... שים לב, אתה שומע אפילו שיחה, כן? שיחה שנוגעת לעבודה ברוך נייס. אבל מאיפה אנחנו לוקחים את זה? זה מתאים למשל, ספסיכה עם כותב, וזה לא מתאים לרמחל. אנחנו עוד פעם מסתובבים במילים, ולא נמצאים באור. אני מחשבן מילים, אבל זה מנותק. והעבודה שלנו זה לא להיות מנותקים ותקועים במילים, אלא להתחבר לאור בעצמו. וזה מגיע דווקא מהמקום הכי פשוט שבנו, הכי נמוך שבנו, דווקא מהמקום ההוא שלא יודע כלום. טוב, זה, האמת היא, יש שעריך הסדולה בזה, מי שמדבר על זה הרבה, זה גם רב צודק מזכיר את זה, וגם יש שטיגל של רב נתן, בליקוטי הלכות. אני לא זוכר כעת איפה, אבל ראיתי את זה כמה שנים טובות. יש רב נוס מליקוטי הלכות, שגם יש לו מאמר מאוד מאוד יפה על זה, שהוא דווקא מציין את העניין הזה של לוחות שניות, שדווקא על ידי השבירה של מה שאתה יודע, אתה מגיע ללוחות שניות. אבל הרעיון הזה קיים בספרי חסידים ובעוד מקומות. בכל אופן, זה מהלך ראשון, אומר רב צודק, שנקרא יסודוסי בהרי קודש, הר סיני. סיני, סנה, נמוך, דווקא במקום הנמוך, נמוך בהתפשטות של תורה, התרחבות של תורה. תפילה מגיעה ממקום הפוך לגמרי. תפילה מגיעה ממקום הר המוריה, הר הבית, הר שיש בו קדושה לנצח, כן? לא הר סיני שבעצם מאבד את הקדושה שלו מיד אחרי, אלא הר שיש בו קדושה לנצח, הר מרומם, רק הכהנים המיוחסים יכולים להיכנס לשם. שם יש גדלות. תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. אין ייחוס בתורה. אין שום דבר בתורה. כל אחד שיהיה ממזר תלמיד חוכם קודם לכהן גדול מהארץ. אבל תפילה, שזה הר המוריה, ביתי בית תפילה, שם פתאום יש גדלות, יש הדרגות, יש דרגות, לא כל אחד יכול לגשת, יש פתאום כל מיני הגדרות. וההגדרה של תפילה היא דווקא באה ממקום של גדלות בנפש האדם. זה נפלא. הוא אומר, מה קורה בעצם בתפילה? תפילה אני בא לפני הקדוש ברוך הוא, והבוידה של תפילה היא לבוא לפני השם ולהגיד, תשמע, כל מה שיש לי ממך. אתה בא עכשיו לבוש בלויי סחבות, כולך מסריח, ואומר, ראש שם, כל מה שיש לי ממך. נו, בסדר, גרויסה גדולה, כמו שאומרים, גדולה גדולה. מה, מי אתה בכלל? כשאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא להכנעה, תבוא עם מדים, עם כל המדליות, עם החליפה הכי יפה שלך, עם כל התעודות הוקרה שקיבלת. עם כל זה תגיע ותגיד ריבונו שלנו, כל זה שלך. זה תפילה. תפילה זה ההכנעה מתוך ההכרה בערך עצמך. לא מתוך השפלות. תירה זה שפלות. תירה מגיעה כי אני שפל, אני לא יודע כלום, ואז האור, אני מקבל את האור הזה של תורה. תפילה זה להגיע בתור מציאות קיימת, ותחשוב על כל המעלות שיש לך, תחשוב על כל הדברים החיובים, את כל המדליות שקיבלת, ועם זה תבוא ותגיד, הקדוש ברוך הוא הכל ממך. זה העבודה של תפילה, ההכנעה של תפילה. אבל זה עוד פעם, זה אני חוזר למהלך של הרב הירש, של ההכנעה של תפילה, של התפיסה של תפילה, שזה בעצם לחיות עם הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, ואני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה באמת לפני המלך, לגשת לפני המלך ולדבר איתו. אבל יש גם תפיסה אחרת של תפילה. ותפיסה של תפילה שבעצם אני בא להשפיע שפע, וזה תפילו לעוני קייאטויף, ולפני השם יש פה איך שיחוי. זה בעצם לשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא. שיחה זה לא מסודר. זה שיחה. שמוס, כאילו אנשים מדברים. אז אני לא בא ומדבר כעת שבח, בקושה, הוידויה, כן? זה דוי רייס. עוד פעם, אחילו חושב שזה בערך המדגים לסתרים שלו, אבל ברמבה משמע שזה דוי רייס. שבח, סדר מסוים, צורה מסוימת, זה הכל שייך בעבודה של תפילה, לא עובדי בכל לבבכם. אבל בשיחו, לפני הקדוש ברוך הוא, זה תפילה לעוני קייאטריף. זה תפילה שכוללת בתוכה הכל. זה תפילה של התפרקות. זה תפילה שאדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא, אין לי כלום, אני לא יודע אפילו מה לדבר. הוא לא מדבר מתון, מסודר, הוא מדבר שופך מילים, ואפילו בצורה לא טובה, לא ברורה. והצורה הזאת להביא שפע, להביא תפילה לפני הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם כל המקום של תפילה, לכאורה, מגיע מהצורה הזאת, אם זה אבוידה, וזה בעצם לא במקום בכלל של לבקש בקשה בשביל לקבל. הצורה היא על ידי בקשת בקשות, אבל זה לא בשביל לקבל. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אבוידה של תפילה, אבוידה של תפילה זה בשביל לקבל? לא. בוא נגיד, זה אולי הפיתוי, המלכודת, שתופסת אותנו פנימה. איך, יש בדיחה, נעזוב הספרים האלה, צוחקים וכל הספרים האלה. יש שם בדיחה ששתי עכברים נמצאים במלכודת, לא במקודת, כלוב, ויש שם כפתור אדום. עכשיו, כל פעם שנוחצים על הכפתור האדום, מכניסים להם גבינה צהובה. החוקר מכניס גבינה צהובה. למה? פבלוביות. אני רוצה, מה שנקרא פבלוב, אפקט פבלוב. כן, שהם התרגלו שכל פעם, כמו פבלוב, שבעצם נתן לכלבים אוכל, וכל פעם ישמיע צלצול בפעמון, ואז הוא צלצול בפעמון בלי אוכל, והם התחילו להזיל חיר. שנראות את התגובה שלהם. עכשיו, אותו דבר הוא שם גם באחברי. פשוט צורק להם, כל פעם שלוחצים על הכפתור אדום, גוש גבינה, גוש גבינה. יום אחד השומע עכבר אומר לחבר שלו, תשמע, הצלחנו לאלף את החוקר. כל פעם שלוחצים על הכפתור אדום, הוא נותן לנו גבינה. מי מאלף את מי? הבעיה היא שבתפילה לפעמים זה גם קורה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הוא רוצה שנלחץ על הכפתור האדום. אז כל פעם שאנחנו לוחצים על הכפתור האדום, הוא זורק לנו פנימה גבינה. המטרה היא שאנחנו נלחץ על הכפתור האדום. השלב מסוים הוא שומע את העכברים אומרים, הצלחנו לאלף אותו. כל פעם שאנחנו רוצים על הכפתור האדום, הוא נותן לנו גבינה. אז יופי, אם יש לנו בעיה, אנחנו עכשיו נכריח אותו, נעשה לו 1,000 ספרי תהילים בכותל, אין לו ברירה. זו תפיסה מעוותת לגמרי.
התפילה היא התכלית,
יפה. התפילה היא התכלית בקיום שלה, בהכנעה, שנוצרת על ידי תפילה. התפילה מתקבלת בחלק מהמקרים, חלק גדול מהמקרים אולי נקרא לזה, או בצורה מסוימת מתקבלת, בשביל שאנחנו נתפלל. זה בעצם סוג של גבינה צהובה שאנחנו מקבלים בשביל שנלחץ על הכפתור האדום. סוג של שכר בעולם הזה על המצווה של תפילה. אבל המצווה של תפילה היא בעבודה שלנו, בהכנוע שלנו מול הקדוש ברוך הוא. חוסיד יאבץ כותב בתהילים, חוסיד יאבץ מגורשי ספרד, כותב בפירוש שלו על תהילים, בפרק ת' או י' אחד הפרקים הראשונים. הוא כותב שם שכשאדם, אם התפילה שלנו הייתה תמיד מתקבלת, אז היינו בטוחים שהילפנו אותו. ולכן לא תמיד תפילה מתקבלת, בשביל שלא נחשוב שהילפנו אותו. זה ברור, אני רוצה, כמו שאני מבין את זה, אני מסייג את זה שזה תפילה ברמה של בקשה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו תפילה ברמה של אבוידה, סליחה, לא בקשה, ברמה של אבוידה. תפילה לאוניגיאטו, ולפני השם ישפור יחסיקו, זה סוג אחר כבר. זה סוג שאני בא להשפיע שפע לעולם, ובשביל להשפיע שפע אני מתפלל. עכשיו, גם פה יש משהו מסוים שאני משתנה. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא הרי טוב ומיטיב, והוא רוצה לתת. וכל המטרה שלו בבריאת העולם, ובכל ההנהגה, כל הדורות, זה בשביל לתת, רוצה להיטיב. רק מה? לא תמיד אנחנו ראויים לקבל. ופה יש את היסוד הגדול, אדם צריך לעשות כלי, אדם צריך להכין כלים. אם אני אבוא לפה עם הבקבוק יין הכי יקר בעולם, ואני רוצה למזוג, אבל אין לכם כוסות, אין דרך לקבל את זה, או ישירות לתוך הפה, אבל אין דרך לקבל את זה, כן? אתה צריך להביא כוסות, בקבוקים, חביות, מיכליות, לא יודע מה, אבל תביא כלים שבהם תקבל. לפעמים הכלים שלנו מוגבלים. קדוש ברוך הוא רוצה להביא את השפע, אבל הכלי שלנו מוגבל. העבודה של תפילה היא בעצם ההשתוקקות והרצון, אני חוזר למה שדיברנו לפני שבועיים, הרצון שלנו לקבל, ועל ידי שאנחנו מבררים את הרצון שלנו לקבל, ומוציאים אותו אל הפועל בצורה של תפילה, אנחנו יוצרים את הכלי שבו הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע לנו. אבל פה נדרש בעצם מאיתנו העבודה הזאת של ליצור כלי לקבל את השפע. הוא רוצה לתת, מצידו אין הגבלה. הוא רוצה לתת בלי גבול. השאלה, אם אנחנו באים עם כוסית או עם כוס. ואנחנו צריכים לבוא עם כלי. והכלי הזה הוא בעצם תפילה, מצווה, שם שאנחנו מקיימים, כשאנחנו משתוקקים, מתחברים על הקדוש ברוך הוא, יוצרים גם כן מקום שבו אנחנו מכריזים שאם אנחנו נקבל, אנחנו נדע שזה ממך, ועל ידי זה אנחנו בעצם מקבלים את השפע של תפילה. טוב, האמת היא שיש המון המון מה להרחיב בעניין הזה, ואני מקווה עוד לטפל בנושא הזה עוד, אז ככה שזה, פשוט זה נושא שתופס אותי עכשיו מאוד חזק, ואני לא חושב שהדברים לגמרי מסודרים, תחשבו על זה בעצמכם ותודיעו לי אם הגעתם למסקנות מסוימות ונסיים להיום. בסדר, שכוח, תודה רבה.